ערב טוב, נושא לימודנו היום הבחירה החופשית, כלומר כינוי אחר לחירות. המושג של בחירה חופשית, כשאומרים את המילה הזאת, הביטוי הזה, מתכוונים לומר שהאדם חופשי, שהאדם בן חורין. וזאת הנחה מאוד קשה להבנה, מאוד קשה לקבל את זה. הנטייה של רוב בני האדם, וגם הנטייה של רוב השיטות הפילוסופיות שיש בעולם, היא לומר שהאדם איננו בן חורין, שהאדם איננו חופשי. ואילו מה שחכמי ישראל טוענים, לא רק הם אבל גם הם טוענים, שהאדם בן חורין במעשיו, ברצונותיו, רוצה עושה, לא רוצה לא עושה. זה חידוש עצום, ואולי אני אסביר את הדברים יותר. אנחנו רואים שאנחנו נתונים בעולם של חוקים. החוקים האלה מאוד מאוד כבדים, זאת אומרת תפוחי האדמה או גם תפוחי עץ, לא משנה, כל אחד לפי טעמו, אותם תפוחים, בין של אדמה בין של עץ, כשהם נופלים, הם נופלים ישר. כן, תפוח עץ נופל מן העץ, בדרך כלל גם לא רחוק מן העץ, ותפוח אדמה, כשמוצאים אותו מן האדמה ועוזבים אותו, גם הוא נופל. זאת אומרת, זה על פי חוקים, חוקי גרביטציה, הלא הם מה? חוקי ברזל. כן? בכלל גם כשאנחנו מנסים לראות קצת יותר פנימה בתוך הגוף שלנו, למשל, אנחנו רואים שהגוף שלנו חי בזכות תפוחי אדמה ותפוחי עץ. ואנחנו אוכלים הרבה צ'יפסים, והצ'יפסים האלה הופכים להיות חלק מאיתנו, ובזכותם של אותם הצ'יפסים אנו חיים עד עצם היום הזה, או טוב או רע, אבל חיים. והחוקים שעל פיהן הצ'יפסים הופכים להיות בני אדם הינם חוקים קבועים בלתי משתנים, על פי אותם האנזימים, על פי אותן הריאקציות הביומולקולריות, הכל קבוע ועומד. גם כשאנחנו נכנסים עוד יותר פנימה בתוך נפש האדם, לא רק בגוף שלו אלא גם בנפש שלו, אנחנו רואים שנפש האדם פועלת פחות או יותר לפי חוקים קבועים. ניתן לראות שישנם תפקודים קבועים של נפש האדם. אם כן, אנחנו חיים בעולם שכל כולו חוקיות, וזה יהיה מוזר מאוד להניח שבתוך עולם כזה שהוא כל כולו מלא חוקי ברזל יהיה יצור אחד בן חורין, האדם. כן? יצור אחד שאיננו נשלט על ידי חוקי הטבע. ולכן היותר נוח זה לומר שבעצם גם אנחנו מכונות, מכונות מתוכנתות מראש, וכל התפקוד שלנו, הן הנפשי והן הפיזי, הכל נתון לידי חוקות הטבע. וכל הדיבורים על חירות, על חופש, על בחירה חופשית, כל אלה אינם אלא אשליות. וכפי שפעם אמר איש ציבור בישראל, מי שיחיה באשליות ימצא את עצמו באילוזיה. אם כן, אפשר לומר, כן, שאנחנו נתונים בעולם של חוקיות ברזל בלתי משתנה, ובאמת מה שנראה לנו שאנחנו בני חורין זה לא נכון. וזאת העמדה המקובלת על ידי רוב הוגי הדעות בעולם, לפחות בימינו. כן? כלומר, אם אתה שואל את רוב בני אדם כיצד הם מסבירים איזשהו חשק שיש להם, איזשהו מעשה שהם עשו, תמיד יהיו הסברים שקשורים להכרחיות של כוחות הטבע. קוראים לזה דטרמיניזם. דטרמיניזם הכוונה שיטה האומרת שהמעשים הנעשים תחת השמש, הן מעשי האדם והן כל מה שיש במציאות, כל זה נובע מחוק שקובע מראש מה יהיה. קוראים לזה דטרמיניזם. ויש סוגים שונים של דטרמיניזם המצויים בשוק. למשל, אחד הדטרמיניזמים היותר משווק היום זה הדטרמיניזם האסטרולוגי. כן, מדוע אתה אוהב מסטיקים בטעם מנטה? תראה, אני נולדתי ביום כזה וכזה, בשעה פלונית ובמקום פלוני, והשפעת הכוכבים באותו יום קובעת שבהכרח אני אחד כזה שאוהב מסטיקים בטעם מנטה. זאת אומרת, אני לא יכול לצאת מזה. קוראים לזה דטרמיניזם אסטרולוגי, וזה מצוי בהורוסקופ, בכל עיתון שמכבד את עצמו. כלומר, זה לא אשמתי, לא בחרתי בזה, זה מה שאני, כי כך נגזר על ידי הכוכבים. עד כאן סוג אחד של דטרמיניזם. מצאנו סוג אחר, הדטרמיניזם הסוציו-אקונומי, מה שנקרא היסטוריציזם בלעז. זאת השיטה שמצויה אצל תלמידיו של יהודי משיחי בשם קרל מרקס, שאמר שההתנהגות של האדם נקבעת על ידי מלחמת המעמדות לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת, אני שייך, כי כך נולדתי, לפרולטריון, והקפיטל מנסה לשעבד אותי בתור פרולטריון, ולכן מציע לי מוצרי צריכה יקרים שיגרמו לי לעבוד שעות נוספות במפעל על מנת להגביר את פריון העבודה, כדי שיקנה עוד יותר מוצרי צריכה וכן הלאה, כדי לממש את השאיפה האימפריאליסטית של הקפיטל העולמי. אבל אני ששייך אל הפרולטריון, אז אני החלטתי, זה לא מודע, אבל אני מוכרח על ידי מלחמת על ידי הכוחות התת-קרקעיים שגורמים למעמדות להילחם זה בזה. מכיוון שאני פרולטר, אני מוכרח לאכול מסטיקים בטעם מנטה. בגלל שמסטיקים בטעם מנטה הם זולים, והם נותנים לי סיפוק לצרכים שלי בלא הרבה כסף. וזה מה שמאפשר לי לשחרר לי זמן כדי להגות את היסודות של המהפכה הפרולטרית, כדי להביא לדיקטטורה של הפרולטריון, ולהפוך את הפירמידה הסוציו-אקונומית. ואז המפלגה שוב תשלוט בכיפה. זאת אומרת, אני אוכל מסטיקים עם מנטה, נראה לי שזה בגלל שאני אוהב את זה, זה בכלל לא נכון. לא בחרתי, אלא המעמד שלי בתור מלחמת המעמדות מכריח אותי לאהוב מסטיקים בטעם מנטה. זה שונה מאשר הכוכבים, אבל סך הכל זה פחות או יותר אותו דבר. הצד השווה שבשניהם, שאינני בן חורין. כן, בבקשה.
כן,
הוא מוכרח לאהוב את זה. הוא משכנע את עצמו שהוא אוהב את זה, מסיבות סוציו-אקונומיות. אם הוא היה שייך לקפיטל, תאמין לי שהוא לא היה אוהב מסטיקים בטעם מנטה. בסדר? ויש כמובן סוגים אחרים של דטרמיניזם. הם מסבירים לך גם ש... תראה, זה... יש דטרמיניזם גנטי. אתה נולדת עם צופן גנטי מסוים. זה כתוב ב-DNA שלך. ה-DNA שלך בנוי באופן כזה שאתה מפריש אנזים בכמות יתרה מאשר שאר בני אדם, ואותו אנזים בא לרוויה רק על ידי טעם המנטה של המסטיק. לכן אתה אוהב את המסטיק בטעם המנטה, ואתה קונה כמויות אדירות, לא בגלל שבחרת באמת, אלא בגלל שכך אתה כפוי על ידי טבעך הביולוגי גנטי. סוג אחר של דטרמיניזם. זה לא הכוכבים, זה גם לא המרקסיזם. זה סוג אחר של כוכבים. הכוכבים שבצופן הגנטי. אז אני לא יכול להשתחרר מזה, ככה נולדתי. יש אפשרות אחרת, קוראים לזה הדטרמיניזם הפסיכואנליטי. מה זאת אומרת? אני אוהב מסטיקים בטעם מנטה בגלל שעברתי טראומה בילדות בזמן המעבר מן החיתולים אל הציר, והדבר הזה יצר כלי חסך שנשתל על גדי תסביך אוידיפוס לנפטר, ולכן מבחינה סימבולית אני זקוק לשם השלמת החסכים האלה, אני זקוק למסטיקים בטעם מנטה, ולכן זה לא ייתכן אחרת מאשר זה שאני אוכל כאלה מסטיקים. זה נדרש מבחינה פסיכואנליטית. סוג אחר של כוכבים, גם זה מוכר. זה מלי שהבאתי לכם ארבע שיטות, עוד שיטה חמישה. יש שיטה האומרת, תשמע, מה שאתה עושה, אתה אוהב מסטיקים בטעם מנטה, נכון? אתה חושב שאתה בוחר בזה? לא נכון. זה נגזר עליך מראש על ידי גזירת האלוה יתברך. זאת השיטה המוסלמית, כן? קוראים לזה פטליזם מוסלמי. פטום זה גורל, זה בא מלטיני. פטליזם מזרחי מוסלמי זה בעצם העברת השיטה של הגורל אל האלוהות. אלוהים גזר מראש שאתה תאהב מסיקים בטעם מנטה, ושאתה תאכל מסיקים בטעם, תלעף מסיקים בטעם מנטה, לכן אין לך ברירה, כי כך גזר הקדוש ברוך הוא. זה מכתוב מן אללה, זה כתוב מאת האלוה, זה אין לך ברירה. ודאי שזה לא נכון. אנחנו בני תלמידי משה רבנו חולקים על זה, אנחנו אומרים שאדם הוא בן חורין לעשות את דרכו לכאן או לשם. אדם ירצה לאכול מסטיקים לטעם מנטה, יאכל, לא ירצה, לא יאכל. הרשות נתונה, שמעת על זה גם? נו, אז ודאי, אם כן, זה לא נכון מה שאומרים המוסלמים, אנחנו בני חורין. יש גם שיטות נוספות, כן? יש שיטות שאומרים דטרמיניזם חברתי חינוכי. אני גדלתי בחברה מסוימת שאם אתה לא לועס מסטיקים בטעם מנטה, אז אתה לא איני. ואז אתה לא תוכל גם למצוא את הדיווג שלך, ואז בכלל כולם יתרחקו ממך. אם אתה בת, אז הבנים לא ירצו, אם אתה בן, הבנות לא ירצו. זאת אומרת, אתה מוכרח, אם אתה רוצה להשתלם מבחינה חברתית, מבחינת הקידום שלך, מבחינת הכבוד שלך וכו', אתה מוכרח ללעוס מסטיקים בטעמנטה, ולכן אין ברירה, אתה מוכרח על ידי הנסיבות היא לא עושה את המסטיקים האלה, ואתה אפילו משכנע את עצמך שאתה בחרת, אם אתה באמת לא בחרת. זה בעצם הכפייה החברתית, היא זו שהשחילה את עצמה, החדירה את עצמה באופן תת מודע דרך הנפש שלך, עד כדי כך שאתה משוכנע שאתה בוחר במסליקים בדרמנט. עד כאן דברי קודשם של רוב השיטות הדטרמיניסטיות. הצד השווה של כל השיטות האלה, ואני אומר, זה שיטות מצויות בשוק, זאת אומרת, זה לא רק בשוק של ההמון, זה גם בשוק של פילוסופים. זאת אומרת, הוגי הדעות ואנשי מדע ודומיהם משוכנעים שזה כך, והמשוכנעים שההתנהגות של האדם כפויה עליו על ידי איזשהו גורם שהוא איננו יכול לשלוט בו. ואז כשאתה מדבר על רצון, בעצם הרצון זה סתם שטות, הרצון זאת אשליה. מצד האמת אתה מוכרח לבחור במה שנראה לך שאתה בוחר, בעצם אתה לא בוחר, לא בוחר. זאת השיטה המצויה ברוב העולם. לעומת זה תלמידי משה רבנו אומרים לא, הקדוש ברוך הוא עשה את האדם בן חורין, יכול לבחור כך, יכול לבחור כך. הדבר הזה הוא מאוד לא פשוט לקדם, זה לא מובן כל כך שאנחנו בן חורין, במיוחד שאנחנו, כפי שאמרתי, מי ששולט בנו זה הצ'יפסים, והצ'יפסים באמת אינם בן חורין גם כן, אז למה שאנחנו נהיה שונים מהם ונהיה בן חורין? עכשיו, על מנת למנוע טעות, אני מוכרח בשלב הזה של הלימוד להתבונן במושג דומה לבחירה החופשית, אבל בדיוק הופכי לו. זה במגילת זכויות האדם. היום הרי מקובל בתרבות המודרנית שיש מה שנקרא זכויות האדם. זה נושא שצריך בפני עצמו דיון, אולי באחד הלימודים שלנו אנחנו נלמד את זה, מה המשמעות של זכויות האדם. אבל אחד מהזכויות הראשונה בעצם שמוזכרת במגילת זכויות האדם, המפורסמת היום בעולם כולו, זה שכל בני האדם הם בני חורים. זה נקרא זכות בסיסית. האדם הוא בן חורים. אבל אין לזה שום קשר עם כל מה שדיברנו עד עכשיו. כי כאשר במגילת זכויות האדם אומרים שאדם הוא בן חורים, הכוונה היא מבחינה משפטית. כלומר, מבחינה משפטית, כל אדם רשאי לעשות כל מה שהוא רוצה. כמובן, יש הגבלות אחר כך, במידה וזה לא פוגע בזכות של השני, בחירות של השני וכדומה. ואז כבר יש בעיות משפטיות איך מיישבים את זה. אבל כזכות יסוד, כנקודת התחלה, האדם הוא בן חורין, פירוש הדבר הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל מה מגילת זכויות האדם אינה אומרת? היא איננה אומרת מדוע הוא רוצה את מה שהוא רוצה. וכאן אני יכול לבוא עם כל השיטות הדטרמיניסטיות שבעולם ולומר, מה שהוא רוצה, הוא רוצה, כי ככה הוא מוכרח, מוכרח לרצות. הייתי אומר אפילו יותר מזה, דווקא מפני שהאדם איננו בן חורין, צריך להשאיר לו את חירותו מבחינה משפטית. מדוע? בגלל שאם אינך בן חורין, נגיד, אתה אוהב מסטיקים כי אתה מוכרח, אז זה לא יהיה פייר שהחוק יתערב לך בזה ויאמר לך אל תאכל מסטיקים. כי זה שאני אוכל מסטיקים זה כי אין לי ברירה. לכן זה לא פייר לדרוש ממני לא לקיים את טבעי הפנימי. וגם זה לא פייר להעניש אותי על כך ואפילו גם לתת לי שכר על כך. אינני בן חורין, אז מה אתם רוצים? לא מגיע לי לא יישר כוח ולא גנאי על זה שאני אכלתי מסטיק בטעם מנטה. בין שזה היה בהשגחת הרבנות, בין שלא. כן? זאת אומרת, לכן אפשר לומר שמה שנקרא זכות האדם לחירות זה בדרך כלל מחובר, לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה מחובר עם ההנחה שהאדם באמת איננו בן חורין. איננו בן חורין במובן הפנימי, הנפשי של המילה, בעצמותו ואיננו בן חורין. זאת הבעיה. אם כן, יש... אפשר לומר שהמושג של חירות של המגילת זכויות האדם בא בדרך כלל גם לשחרר את האדם מן האחריות. וכאן אני צריך לנגוע בנקודה יותר עמוקה של העניין. מדוע בני האדם כל כך אוהבים לומר שהם מוכרחים במעצר? ולמה בני האדם כל כך מפחדים מחירות? הסיבה היא פשוטה ביותר. בגלל שהחירות מטילה על האדם אחריות למעשים שלו. כלומר, אם יכולת לבחור כך או כך, הרי אתה צריך לתת דין וחשבון על זה שבחרת א' ולא בחרת ב'. והדבר הזה מטיל על האדם כזאת אחריות שרוב בני האדם מעדיפים לברוח מזה, לא להיות בני חורים, לא להכיר בחירות הזאת ולומר, מה שאני עושה זה מוכרח להיות. זאת המציאות העגומה בעולמנו. אני מקווה שהדברים ברורים, כי יכול שבמדינה שעה מאוחרת אינכם מסוגלים להגיב, אבל זה מה יש, כן.
אבל אם אנחנו מסוגלים על אותם גישות,
כן.
איך מלכת
תראה
אם יש חומש
לבן, אם יש חומש, אז לא קיים לגישות, אבל אתה לא היה מוכרח. נכון, זה נכון. כלומר, השיטות הדטרמיניסטיות היו צריכות להתמודד עם הענישה והשכר. לא תמיד נתנו תשובות מספיקות. למשל, באסלאם נשאלה השאלה הזאת, אם אלוהים גזר מראש שפלוני ירצח ושפלוני ייתן צדקה, אז למה מגיע שכר לנותן הצדקה ועונש לרוצח? שאלה שנשאלה דידי חכמי האסלאם, והייתה להם תשובה מאוד מעניינת, כך רצה השם. זה מגיע עד כדי כך, אבל אם מגיעים עם ההיגיון הזה עד הסוף, אז באמת כך נצטרך לומר, כך עשה השם. שיטות חילוניות יותר של דטרמיניזם יגידו, תראה, זה נכון שלרוצח לא הייתה ברירה, הוא רצח כי יש לו תסביך או אידיפוס לא פתור, אבל החברה מגנה על עצמה, ולכן אימא נשאר. כן? אבל זה נכון, אתה צודק, בזה שהעצם, כלומר באופן בסיסי, הגמול והעונש, השכר והעונש, מה שקרה הגמול, זה מניח את החירות של האדם. שאם לא כן, באמת אי אפשר היה להעניש את האדם ולתת לו שכר. אז זאת באמת בעיה. מצד שני, לומר את האמת, אני קצת הגזמתי בתיאור שלי על תפוחי האדמה, מסיבה פשוטה. אני אמרתי שאנחנו כולנו משועבדים לצ'יפסים שעושים את גופנו ואת נפשנו. אבל זה לא לגמרי מדויק. אמנם אנחנו רואים שתפוחי עץ נופלים מן העץ בקו ישר, אבל אנחנו רואים בתוך הנפש שלנו שיש איזושהי תחושה, איזשהו ניצוץ בן חורין, שאנחנו לא יודעים תמיד להסביר את מקורו. אנחנו רואים את עצמנו כבני חורין גם כן. כלומר, אם האדם, במקום להסתכל על הטבע כדי לעמוד על אופיו, יסתכל על עצמו פנימה כדי לעמוד על אופיו, הוא יגיע למסקנה אחרת. כלומר, כל מה שגורם לנו לחשוב שאנחנו מכונות, זה בגלל שהעולם מסביב לנו הוא מכונה. אבל אם לא היינו מסתכלים על העולם החיצוני ורק מסתכלים בתוך עצמנו פנימה, היינו מוצאים נפש חופשייה, בת חורין. אמת? והנפש הזאת היא אוהבת אומנות, והיא לא תמיד מתחשבת בסיבתיות. כלומר, יש בתוכנו משהו בן חורין. איך אומרת הגמרא על הנפש? בת חורין היא זאת. כן, כלומר, היא כמו אישה אצילה שבאה מארמון המלוכה. ששום דבר לא מחייב אותה, היא רגילה לחופש מוחלט. כך הנפש שבאדם. ואז באמת יש איזו בעיה, אנחנו חיים על הגבול בין שני עולמות, בין עולם שכולו חירות ועולם שכולו חוק. זה מאוד קשה להיות בן אדם, לחיות בשני העולמות האלה גם יחד. לכן אפשר לומר, יש אנשים שניסו לפתור את הבעיות האלה בכמה אופנים. יש כאלה שאמרו, אתה יודע מה? זה נכון שאתה בן חורין, אבל מה שנראה לך שהתפוחים הם לא בני חורין, טעית. גם התפוחים נופלים מרצונם. זה השיטה של עובדי עבודה זרה הקדמונים. הם אמרו, הרי זה שאתה בן חורין אתה גילית בתוך עצמך. ואתה לא יכול להחליט שתפוח עץ הוא לא בן חורין. הוא נופל בגלל שהוא רוצה ליפול. ככה זה. למרות שנראה לך שהוא היה מוכרח ליפול. עד כאן דבריהם. יש שיטה הפוכה, אמרה לא, 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 לא. נראה לך שאתה בן חורין, בעצם אתה מכונה. זאת השיטה של אנשי המדע במאה ה-19. הפוזיטיביסטים, הם אמרו, נראה לך שאתה בן חורין, בעצם אתה גם כן תפוח עץ. אתה
מה? מה
הם פשוט דרשו אחדות. אם אתה הרגשת בתוך עצמך פנימה, אני מדבר על עבודה זרה, אם הרגשת בתוך עצמך פנימה שאתה בן חורין, למה לא להניח שכל דבר הוא בן חורין? אז גם תפוחי העץ הם בני חורין. והתפוח תמיד בוחר ליפול לא רחוק מן הארץ, אבל הוא יכול היה לבחור אחרת. זה מה שאמרו עובדי עבודה זרה הקדמונים. ואילו אנשי המדע במאה ה-19 באו גם כן מתוך תביעת אחדות כזאת. הם אמרו, אם תפוח העץ איננו בן חורין, סימן שגם אתה לא. כן. נכון, אפשר לומר. יש מיתולוגיה במקום פיזיקה. עכשיו, יש שיטה שלישית. זאת השיטה של, אפשר לומר, של שפינוזה. השיטה של שפינוזה אמרה, החירות זה בלוף, אבל זה בלוף נאצל. כן? כלומר, אפשר לומר, אפשר לצייר את החירות כשייכת לאלוהים, אבל גם אלוהים הוא חלק מהטבע. בסדר, אז מה אמרת בסופו של דבר? אמרת בצורה יותר מנומסת שאין חירות לאדם. מה אומרים חכמי ישראל? הם אומרים לא. גם החוקיות זה, אנחנו מתייחסים לזה ברצינות. אבל החוקיות זה חלק מן החירות של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא מקור החירות, והוא רצה גם שתהיה חוקיות בעולם. אז נכון שיש חוק עכשיו, אבל החוק הזה מקורו בבחירה חופשית של ריבונו של עולם. לא נתרחב יותר מדי על כל השיטות האלה, כי זה ידרוש מאיתנו לפחות לוח וגיר, מה שאין פה, ואז נצטרך להסתבך הרבה כדי לצייר לכם את זה בעל פה. אבל כל פנים, איך אנחנו פותרים את השאלה של מקור החירות שלנו? ברור שהחירות שלנו לא באה מן הצ'יפסים, זה בלתי אפשרי. כי כפי שהוכחנו במהלך השיעור, הצ'יפסים הם דטרמיניסטיים, מוחלטים. אז מאיפה באה החירות בנפש שלנו? אז רגילים לומר, לא מן הטבע, אלא מן הנשמה. כלומר, הנשמה שלנו היא בת חורין, ואילו הגוף שלנו מקורו בטבע, ולכן הוא משועבד. איזה מין הרכבה מוזרה כזאת. אבל נשאלת השאלה, מאיפה באה החירות של הנשמה שלנו? מאיפה היא שואבת את זה? נו, ריבונו של עולם הוא בעצמו בן חורין, הוא בעצמו עושה מה שהוא רוצה, וקצת מן החירות שלו הוא נתן במתנה לאדם. כן? זה מה שאנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו. דרכנו הקדוש ברוך הוא בוחר. כביכול, ריבונו של עולם יש לו בחירה חופשית, אפשר להתבטא כך, ומשהו מן הבחירה החופשית שלו הוא מפקיד בידי האדם. האדם בוחר כביכול בשביל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שכאשר אנחנו מפעילים את הבחירה החופשית שלנו, אפשר לומר שזה לא דבר שבא מן הטבע, אלא זה המשך הבחירה האלוהית המתבררת דרכנו. זה מסביר גם מדוע אנחנו לפעמים בוחרים לעשות טוב ולפעמים לעשות רע. ויש הקדוש ברוך הוא מעוניין שיהיה בעולם גם טוב וגם רע. אז לפעמים אנחנו מתנדבים להוציא אל הפועל את הטוב שבבחירה האלוהית, לפעמים אנחנו מתנדבים להוציא אל הפועל את הרע שבבחירה האלוהית. אבל זה לא כל כך טוב לבחור את הרע שבבחירה האלוהית, כי אצל ריבונו של עולם הרע שבבחירה שלו זה גם מצטרף אל הטוב, אבל אנחנו לא יודעים איך לעשות מן הרע הזה טוב. ואני אספר לכם סיפור מובא במדרש. יש מדרש קטן הנקרא פטירת משה רבנו עליו השלום. זה סיפור שלם. שמה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה, הגיע זמנך למות. אמר משה, מה פתאום, מה עשיתי? אמר, מה עשית? אתה עיקית בסלע במקום לדבר. אז משה אומר, זה סתם, אתה הרי הכשלת אותי וכו' וכו'. בקיצור, משה לא מקבל את הטענה הזאת. ואז יש במדרש שמה 15 טענות של הקדוש ברוך הוא למה משה צריך למות, ומשה דוחה את כל הטענות האלה אחת אחרי השנייה. בסוף הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל אתה הרגת את המצרי ואני לא הרשיתי לך, מה לא שאלת אותי אם להרוג את המצרי? אומר לו משה, אני הרגתי את המצרי האחד ואתה הרגת את כולם, אז מה אתה רגע טענות? מה אמר על להרוג מצרי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני בידי להחיות אותם, אתה אין בידך להחיות אותם. וזה שכנע את משה, ואז הוא הסכים למות. מה המדרש הזה רוצה לומר? אותו מעשה, כשהוא אצל הקדוש ברוך הוא, הוא מתוך שיקולים הרבה יותר רחבים, כשהקדוש ברוך הוא הורג. זה בגלל שהוא גם יודע להחיות. אז מי שהורג ויודע להחיות זה לא הריגה. אבל האדם הורג ואינו יודע להחיות, אז אצל האדם זה באמת הריגה, לכן הוא נהנה שם כך. זאת אומרת, אנחנו מוצאים אל הפועל לפעמים את הטוב של הבחירה האלוהית, לפעמים את הרע, אבל אצלנו הרע זה באמת רע, לכן אנחנו מוכרחים לבחור בטוב ולא ברע. עד כאן ברור? אני הולך לסבך את כל העניין. אם עד עכשיו זה לא ברור, כדאי לשאול שאלה. כן. לא, מוכרחים הכוונה מבחינה מוסרית. אנחנו רוצים לבחור בטוב ולא ברע, כי אצלנו הרע זה באמת רע. אנחנו לא מוכרחים במובן של חוק. בסדר? מצווים. לכן מצווים לבחור בטוב ולא ברע, ולפעמים גם מדברים שבדרך כלל, שהם לא מצווה. אנחנו בוחרים בטוב ולא ברע, בגלל שאצלנו רק הטוב הוא טוב ולא הרע. אצל הקדוש ברוך הוא יודע להסתדר גם עם טוב, גם עם רע, אבל אנחנו לא ברמה הזאת. בסדר? כן. אתה שואל איך האמוראים ידעו להחיות מתים. תראה, אם האמוראים ידעו להחיות מתים ממש, אז אני מסתכל לומר שגם היה מותר להם גם להרוג, כיוון שאחד יכול להרוג את חברו, אחר כך להחיות אותו מהווה, לצחוק עשיתי, כן? כפי הסיפור, אם ניקח פשוטות הסיפור בגמרא, שרבה שחט את רבי זרע, כן, בסעודת פורים, היה קצת שיקור, שחט אותו. התפקח מיינו, מה עשיתי? התפלל, החייה אותו. שנה אחרי זה רבה אומר עוד פעם לרבי זרע, אתה רוצה לעשות סעודת פורים ביחד? ואז רבי זרע אומר, לכל שעתה ושעתה התרחיש ניסה, אבל לא תמיד יש ניסים, לא כדאי, תשמע. כן, אז אם נאמר את זה כפשוטו, אז באמת יהיה מותר. אבל כמובן זה שכתוב שהחכמים, התנאים והמוראים ידעו להחיות מתים, זה במובן אחר. זה את זה שאלו את מה רשדם, רבנו שמואל דימדינה, אחד מגדולי הפוסקים בטורקיה. שאלו אותו, מה זאת אומרת שידעו להחיות מתים? אם באמת הם ידעו להחיות מתים, אז למה אנחנו עושים כזה טרס מאליהו הנביא ואלישע שיחיו את המת? הרי כל אחד עבר חצי קורס באמוראות, שנה ראשונה הוא כבר יודע להחיות מתים, אז מה כל כך עושים מזה עניין? אז אמר להם הרשד"ם לשואלים, בוודאי שאי אפשר להחיות מתים, איך מחיים מתים? הרשעים בחייהם נקראים מתים, צדיקים אפילו במיטתם נקראים חיים, אז מה זה להחיות מתים? להפוך צדיק לרשע, רשע לצדיק, זאת אומרת להחזיר אנשים בתשובה. זה הכוונה, שכל אמורה ידע להחזיר בתשובה, זה הכוונה ידע להחיות מתים. ולכן יש כאן חומה גדולה, מי שהתורה שלו לא מחיה מתים, מי שיש לו תורה אבל היא לא יודעת להחזיר בתשובה, תורה שלא מחיה מתים, אז על זה אומרת המשנה, האומר אין תחיית המתים מן התורה אין לו חלק לעולם הבא. יש לו תורה, אבל היא לא מחיה מתים, אז זה נורא. כן. מה? נו, משה החזיר אנשים בתשובה.
נו, אז אתם צריכים לעשות מקרים.
כן, אבל לא לאחיות פיזית, רק זה אליהו ואלישע ידע. לאחיות פיזית הם ידע. בסדר? עכשיו, אם ככה, בואו נחזור לעניין שלנו. כן? ברור, כן, הטענה של היהדות, טענה קשה מאוד לקבל, זה שאדם הוא באמת בן חורין. כלומר, מה שאני עושה, אני באמת בוחר לעשות אותו, ואין מי שמכריח אותי לבחור דווקא כך ולא אחר. ולכן דווקא מתוך כך, אני ראוי גם, אני צריך לזה דין וחשבון, יש שכר ועונש על הדברים וכו'. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שמשכרה בעולם, ומה שאדם קיבל בקבלת ההורים,
אנחנו צריכים להגדיר למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים שאדם הוא בן חורין. האדם איננו בן חורין, וזה דבר מובן מאליו, אלא האדם איננו בן חורין לגבי הנתונים שסביבו. איפה הוא נולד, איפה הוא גדל, מי החליט לדבר איתו, ומה גובה השכר הממוצע במשק, וכדומה. כל הדברים האלה זה נתונים. איזה גוף יש לי, איזה הורים יש לי, וכולי. כל הדברים האלה, הנתונים שבתוכם, איזה נטיות נפש יש לי. כל זה דברים שכפויים עליי, לחלוטין. כשאנחנו רואים שאדם הוא בן חורין, אין הכוונה לנתונים, אלא לתגובה שלו לנתונים. נכון, הנתונים הם כך וכך, ואיך אני מגיב עכשיו לזה? האם התגובה שלי צפויה מראש או לא? וזה אנחנו טוענים שבשום פנים ואופן לא. זאת אומרת, יכול... שאצלו זה במעמד קטן, אבל ההחלטה שלו להתאמץ היא חופשית לחלוטין. הוא יכול להחליט שכן, הוא יכול להחליט שלא. אבל כאן נשאלת שאלה גדולה וחמורה. השאלה, הידיעה והבחירה. זאת שאלה קדומה ששואלים אותה הרבה תיכוניסטים. יחד, זה בא ביחד, בחבילה אחת, עם השאלה אם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, ועם עוד כמה שאלות כאלה. כן? למשל, השאלה מי אמר שאנחנו צודקים בזכותנו על ארץ ישראל, ועוד כמה שאלות תיכוניסטיות מהסוג הזה. ואז אחת השאלות זה שאלת הידיעה והבחירה. שאלת הידיעה והבחירה היא שאלה רצינית מאוד. איך זה יכול להיות שאלוהים יודע מראש את הכל, ושאני בן חורין במעשים שלי? כן? כלומר, איך יכול להיות שבבת אחת, הרי אם אני למשל מחליט להרים יד ימין, לפני שהרמתי יד ימין, האם אלוהים ידע שאני ארים את היד הימנית או לא ידע? אם נאמר שידע, אז לכאורה אין לי ברירה אחרת אלא להרים את היד הימנית, כי אם ארים את היד השמאלית זה סותר את זה שהוא ידע. ואם נאמר שלא ידע, אז אם כן, הוא באמת אני בן חורין להרים איזה יד שאני רוצה, אז אם כן, אלוהים לא יודע את הכל, וזה לא יכול להיות. עד כאן הקושיה. זאת קושיה, הידיעה והבחירה. כלומר, כשאומרים ידיעה ובחירה, הכוונה ידיעת השם את הכל, והבחירה החופשית של האדם. שאלה הם שני משפטים סותרים. ואילו אנחנו בני ישראל לכאורה מאמינים בשניהם, אנחנו מאמינים בכך שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל, ואנחנו גם מאמינים בכך שהאדם הוא בן חורין. איך הדבר הזה מסתדר? זאת שאלת הידיעה והבחירה. כן. לא, זאת בינתיים הצגת השאלה. בסדר? מה אתה אומר? אה. זאת השאלה. בבקשה. נאמר ככה. נגיד שהקדוש ברוך הוא יתגלה לאיזה נביא ויאמר לו איזה יד אני עתיד להרים. והנביא ירשום על פתק, סגור, כה אמר השם, הוא ירים את יד ימי. וסוגר את זה. אומר לי, אתה יודע, כתבתי פה עכשיו את דבר השם, ושמה כתוב איזה יד אתה תרים. אחר כך, האם יש לי ברירה אחרת מאשר להרים את היד שכתובה בדיווח? אין לי ברירה. אז אם ככה, אין לי בחירה חופשית. כי אני, הבחירה החופשית מניחה שאני יכול להרים איזה יד שאני רוצה. או יד ימין או יד שמאל. מה? טוב, אז אם כן, יש סתירה. סתירה בין הבחירה החופשית לבין החירות. מה אתה אומר?
אין סתירה.
למה? האם אני יכול לעשות אחרת ממה שהקדוש ברוך הוא יודע?
מי יודע את
התוצאה? תוצאה?
זה התוצאה.
אבל לכן אני סיבכתי את זה יותר. אמרתי שהקדוש ברוך הוא גילה את זה לאיזשהו נביא פה באולם. נגיד שיש פה נביא באולם, לא מאמין שיש. אבל נגיד... מה? כלומר, האם אני יכול למשל, כתוב אצלו בפתק שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, רגע, לא שהוא יודע, עכשיו הנביא יודע, עכשיו הנביא בא ואומר, אתה יודע, אני קראתי, אני יודע מאת השם, מה יהיה שאתה תרים, אני לא אגיד לך את זה, למה? מה פירוש שיש לאדם בחירה חופשית?
לנביא יש
אמת לאדם
שאדם יעשה
ככה בפעם, ואתה
אם עושים לו את האפשרות לעשות משהו עושה.
כלומר, הוא יכול לעשות הפוך ממה שהנביא יודע?
לא, הוא יודע שזה מה
שהוא יעשה בפעם. אבל שאלתי אליך, מה פירוש הדבר שיש לי בחירה חופשית? מה פירוש הביטוי? אני חושב שהבירור, מה שהקדוש... רגע, סרטה, רשנה. הבנתי מתוך דבריך שלכאורה אתה מבין יפה מאוד מה פירוש המילים, השם יודע מה יהיה. עוד לא הבנתי מתוך דבריך מה פירוש המילים, האדם עושה מה שהוא רוצה. אני שואל אותך מה פירוש הדבר שאני עושה מה שאני רוצה. בין מה למה? למשל, כלומר אני יכול לבחור באותה מידה טוב או רע, אין שום הכרח שאני אעשה או טוב או רע. נכון. איך הוא יכול לדעת? הרי אם זה תלוי בי, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת, לכאורה. אני שואל את הקדוש ברוך הוא, מה פלוני יעשה, טוב או רע? הקדוש ברוך הוא יענה לי, בכנות. תשמע, אני לא יודע, נכון נתתי בחירה חופשית. לכאורה, מה? מה אתה אומר?
למה אתה מעביר בעיה, אם הקדוש ברוך הוא מעל הזמן? הוא רואה את הכל
בזמן, לצורך העניין בזמן עובד. נו. זה יכול להיות מה תבחר, אבל באותו
שנייה אתה בחרת בזמן. למה שהאמת היא כשיש תנבי, יכולת לשנות את הדעת פעם 100 פעם,
ובסוף היית אומר להרים את יד ימין.
לא
יעזור. אז בסוף זה לא יעזור,
זאת אומרת
שאני
קריאה.
בחרתי להרים את יד ימין, לא נכון.
כן, למה לא?
זה מה יותר מזה. הנביא יבוא ויגיד לי, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא אמר לי שאתה הולך להרים את יד ימין. אני שואל אותך, למה זה פגיעה בבחירה החופשית? אם אתה לא מאמין בבחירה החופשית, מה אכפת לי מה הנביא אומר? כלומר, ואז אתה אומר, אני אנסה להרים את יד שמאל בכל כוחי, זה לא ילך, אני ארים את יד ימין, נכון? זה מה שאתה אומר, הנביא אמר לי עכשיו, זה לא סתם שהנביא יש לו פתק בכיס. איך אני יכול להפוך? הקדוש ברוך הוא אמר שאני ארים את יד ימין. אז יכול, אז אני יכול, אדם כלשהו בעולם, איזה כוח בעולם יכול להיות נגד ריבונו של עולם?
מה שיגיד במצב כזה, האדם יכול להגיד, יש לו איזה בחירה, הוא יגיד מה אני אלך נגד ריבונו
של עולם,
והוא יבחר.
מה פתאום, יש מי שיכול למרוד ברצון השם.
האדם הזה נבוא עליו שונות?
יותר מזה, הוא רוצה להכחיש את נביאי השם. הוא אחד שלא מאמין. הוא רוצה להראות לו לנביא הזה. הנביא הוא יסתכן, אמרת כה אמר השם, אתה תרים את יד ימין, אני אלך, אני ארים יד שמאל. לא יצא, כן? ואחרי נופל לו סלע על היד השמאלית. מה? מה אתה אומר?
מה שאתה אומר, אתה יודע, 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 אתה יודע,
אתה יודע, אז אני בחירה חופשית? אז אני בחירה חופשית? למה? אני יכול לעשות אחרת ממה שהוא יודע? אבל אני יכול לעשות אחרת ממה שהוא יודע? ירד לסוף דעתי, אבל דעתי היא חופשית. איך הוא יכול להחליט? מה? מה?
שקבעת.
עוד לא קבעתי, אני עוד לא נולדתי אפילו. אני עוד לא נולדתי. אבל נגיד אני עוד לא נולדתי. מה?
אחד שיודע מחשבות מאדם.
כן.
הוא קבע
שקבע. הוא קבע, זה נברא?
לא,
מה? הוחלט, אז אני בחירה חופשית. אני מוכרח להרים את היד הימנית, כי ככה הוא קבע מראש. אתה אמרת את המילים האלה. הוא קבע מראש. כן?
لا النبي
بيدي النبي صح كده عين بسفر ملاخيم بخلقه بخلق ملاخ معلف تري شن النبي بمي يروام بن نبات אמר, הנה בן נולד לבית דוד, יושיהו שמו, נולד 200 שנה אחר כך, יושיהו שמו, והוא ישרוף עצמות אדם על המזבח הזה. וכך היה.
אבל זה שומע,
כשאמר,
הנביא שמסיפר את הנבואה, זה ששומע את הנבואה, לא לכל השנות, ולא לכל המשפיע על מה שיהיה בעתיד.
אבל אני, ראה, אם נביא יבוא ויספר ליושיהו ש-200 שנה לפני כן עידו הנביא אמר עליו שהוא יסוף עצמות אדם על המזבח של ירובעם, הוא יכול לעשות אחרת או לא? בא יושיהו, מלך יהודה, איתו מישהו מספר לו, אתה יודע, 200 שנה לפני שנולד אותה עידו הנביא אמר שאתה תשרוף עצמות אדם על המזבח הזה. האם יש, האם יש ברירה ליושיהו? האם הוא יכול לא לשרוף את העצמות? כן, מסופר בספר מלאכים. כן?
שרף שונן, הוא אדם שרף.
לא, סיפרו לו את זה אחרי שהוא שרף. אבל אני אומר, אם היו מספרים לו לפני כן?
עובדה.
עובדה, היו אנשים שידעו לספר לו. סימן שיכול היה... אה, ו...
הוא
שמר,
הוא לא
שינה את זה. נו, בקיצור. מה?
הוא
לא
משנה מה
שאני
יודע, האדם
נדמה לו שהוא בוחר. אבל מצד האמת?
זאת
אומרת שאת אומרת בחירה חופשית, יפה, קיבלנו את הרעיון. זאת אומרת, אני אגיד לכם את האמת. יש בזה, נכתבו על זה, נשפכו על זה נחלי דיו רבים. כן? אני לא אלאה אתכם בכל מה שכתבו על זה. מי שאומר, מי אריסטו ועד ברקסון. זאת אומרת, במשך 2400 שנה פילוסופים כתבו על זה. אז אם אנחנו ניקח את כל מה שנכתב על ידי פילוסופים ורבנים ואנשי קודש במשך 2400 שנה על הנושא הזה, יצא לנו ספרות שתקיף את כל השולחנות האלה. אז חבל על הזמן. אבל אני רוצה להגיד לכם רק כמה נקודות עיקריות של הדיון. כי גם חלק מהדברים שאתם אמרתם עלו. היה למשל יהודי אחד בשם הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום. הוא אמר על הסתירה בין האידיאל לבחירה, שאין פה שום סתירה. באמת האדם הוא בן חורין, ובאמת הקדוש ברוך הוא לא יודע. בום. מה אמר הרלב"ג? הוא אומר, תראה, אם הקדוש ברוך הוא נתן בחירה חופשית לאדם, הוא מתכוון ברצינות, אז הוא לא יכול לדעת מה שיהיה. אז ראה, מה מפריע לך שהקדוש ברוך הוא לא יודע? זה לא חיסרון זה שהוא לא יודע. מתי זה חיסרון לא לדעת משהו? לא לדעת דברים בלתי ידיעים, לא לדעת דברים ידיעיים, כלומר דברים העשויים להיות תודעים, אבל דברים בלתי ידיעיים, כגון מה שהאדם יבחר, אין זה חיסרון אם יש מישהו שלא ידע, אפילו יהיה הקדוש ברוך הוא. עד כאן דברי הרלב"ג. כן. נכון. הוא יסביר את המשנה של רבי עקיבא אחר. ומה? רבי עקיבא אמר, הכל צפוי, הרשות נתונה. אז מה אומר הרלב"ג? הרשות נתונה, לא הכל צפוי. עכשיו, הדבר הזה כמובן הרגיז מאוד הרבה חכמים בעם ישראל. איך אפשר להגיד דברים כאלה? אמרו, זה כפירה, אפיקורסות וכו'. אז משהו כמו 150 שנה אחרי הרלב"ג קם חכם אחד בספרד בשם רבי חסדאי קרסקס בספרו אור השם, ספר עמוק, ושם הוא אומר, זה באמת נכון שהקדוש ברוך הוא יודע הכל ובאמת האדם לא בוחר. כלומר הוא אומר, הכל צפוי, באמת לא הרשות נתונה. הפוך, כמו שאתה אמרת, הוא אמר זה בלוף, הבחירה החופשית. הוא אמר, לא, הוא לא אמר את זה ככה, כי א', המילה בלוף לא הייתה קיימת, ב', זה לא יפה לדבר ככה. אבל הוא אמר, יש ידיעה מצד סיבותינו ובחירה מצד עצמנו. במילים אחרות, נדמה לך שיש לך בחירה חופשית. מצד האמת, אין לך. זאת השיטה של רבנו חסדאי קרסקס. כן.
לא
רק שיש בחירה
טוב ולא מעשה.
זה פחות, כן, הוא אומר גם את הביטוי הזה, אבל הוא גם אומר את הביטוי שאני אמרתי. עכשיו, מה? זה הולך ביחד.
כן. יש בחירה ברצון.
כן, אבל גם זה, הוא אומר, זה, הרצון זה הכרה. ניצוע ביטוי רצון זה הכרה. אבל כזו שהוא ברא לך הכרה חופשית. הכרה של רצון חופשי, אבל בצד האמת אין לך בחירה כזאת. עכשיו, רבנו יצחק אברבנאל אמר על רבי חסדאי קרסקס. אמר שרבנו חסדאי רצה לברוח מכפירתו של הרלב"ג ונפל לגרוע ממנה. כלומר, אתה רצית להציב את הידיעה, אז בגלל זה פגעת בבחירה. תבין, פה מדובר על גדולי ישראל, כלומר לא מדובר על סתם אנשים בתיכון משועממים בין שני שיעורים וזה הפסקה, אז מתחילים לדבר על איזה שאלה בתיכון. זה גדולי ישראל, מתלבטים פה בשאלות רציניות. אגב, לא רק גדולי ישראל, כל אותם הגרסאות של דיונים אפשר למצוא גם אצל חכמי אומות העולם. אצל מלברנש ואצל דקארט ואצל קאנט ואצל שופנהאואר, כולם דנו בשאלות האלה. אבל פה אני מביא לכם בינתיים שתי שיטות ברורות, האחת שאומרת שמעדיפה את הבחירה, השנייה שמעדיפה את הידיעה. לכן אמר רבינו יצחק אברבנאל, אין ברירה, מוכרחים לחזור למה שהרמב״ם אמר. מה שהרמב״ם אמר עוד לפני הרלב"ג ולפני רבי חסדאי קרסקס. הרמב״ם בספר שמונה פרטים אמר דברים, וגם בספר משנה תורה, בהלכות תשובה, אמר דברים שאפשר להבין אותם בשני אופנים. אפשר להבין אותם כמו שהראב"ד הבין אותם, אפשר להבין אותם כמו שהכסף משנה הבין אותם. אז נקרא לזה רמב"ם א', רמב"ם ב'. רמב"ם א', כלומר רמב"ם לפי הבנתו של הראב"ד. מוכרחים לומר שהראב"ד לא דייק, מכל הכבוד, לא דייק בדברי הרמב"ם, אבל ככה הוא הבין. שלפי הרמב"ם אין תשובה לשאלה. אין תשובה, זו שאלה עמוקה מאוד. בסופו של דבר, עם כל מה שבני אדם יחשבו, אין תשובה לשאלה הזאת. מכיוון שככה הראב"ד הבין את הרמב"ם, אז הראב"ד כעס מאוד על הרמב"ם, כתב, לא נהג זה המחבר מנהג החכמים, שהתחיל את העניין ולא ישלימו. שאל שאלה עמוקה ולא נתן תשובה. ועכשיו הקורא ייכנס בליבו הרהור לרגע אחד בגלל זה. אתה גורם לאנשים ספקות באמונה. זה לא בסדר. כך אומר הראב"ד. ולכן הוא כועס על הרמב"ם. אבל עם כל הכבוד לראב"ד, הרמב"ם כנראה לא התכוון להגיד שאין תשובה לשאלה. הרמב"ם, ואפשר לדייק במילים, התכוון להגיד שאין שאלה. בכלל אין שאלה. לא שזו שאלה ושלי עליה תשובה, אין בכלל שאלה. וזאת משום שכדי להגיד שמשפט אחד סותר משפט שני, צריך להבין את מה שהמשפטים האלה אומרים. למשל, אם אתה אומר לי, הבננות ירוקות, ואתה אומר שהמשפט הזה סותר את המשפט האחר האומר כל הפירות אדומים, ואני מבין. כי אם הבננה היא פרי וכל הפירות הם אדומים, אז זה לא ייתכן שהבננה תהיה ירוקה. שני המשפטים ברורים בחלוטין. כל הפירות אדומים זה משפט ברור, כל הבננה ירוקה זה גם משפט ברור. אבל המשפטים האדם בוחר ואלוהים יודע, אחד משני המשפטים האלה בכלל לא ברור, כי אינך יודע מה פירוש הביטוי לדעת אצל אלוהים. וזאת משום שלפי הרמב״ם הידיעה של אלוהים זה אלוהים עצמו. וכשם שאינך יכול לדעת מי הוא, כך אינך יכול לדעת מהי ידיעתו, ולכן אתה ממילא גם לא יכול לשאול על זה שאלות. כלומר, יש שאלות שאין עליהן תשובה, יש שאלות שהן לא שאלות, כי שאלת במושגים לא נכונים. חלק מהשאלה שלך זה אלוהים יודע, אבל אתה לא יודע מה פירוש המילים האלה. אתה יודע מה משמעות הביטוי לדעת אצל אלוהים, ואכן ממילא השאלה לא קיימת, בטלה מעיקרה. זאת דעת הרמב״ם. כן, לא, אלוהים הוא בעצמו דעתו, לא, כלומר, לא כמו האדם שיש לו, שהוא עצמו, וחוץ מזה יש לו גם דעה, גם יכולת ידיעה. ואז יוצא שהאדם הוא שני דברים, הוא עצמו וגם דעתו. אצל אלוהים הוא דעתו ודעתו הוא, כי הוא מידותיו ומידותיו הוא. בסדר? זאת שיטתו של הרמב״ם. עכשיו, על סמך מה הוא אומר את זה? זה דורש באמת לימוד מעמיק במורה נבוכים. יש לו כמה פרקים במורה נבוכים רק על השאלה הזאת. אבל זה היסוד של הרמב״ם, כן? אז איך רבי עקיבא אמר הכל צפוי? הכוונה היא דרך השלילה. לא הכל נעלם. כלומר, הכל לא נעלם. כלומר, אנחנו יודעים, גם הרמב״ם אומר את זה. ברור לנו שאין דבר שנעלם מאיתו. אבל מהו האופן של אי ההיעלמות הזאת? זה אנחנו לא יכולים לקבוע. כי אנחנו לא יודעים מי הוא השם. כן. נכון. נכון. אז באמת, אז במקרה כזה של הנביא, אז הרמב"ם מצטרך להגיד שאו שהנביא היה נביא שקר, או שנתלה הבחירה מאותו אדם באותה שעה. אבל הרמב"ם כמה מקומות אומר שהנביאים מעולם לא מנבאים נבואות כאלה. כי לא ייתכן, כך אומר הרמב"ם, שהנביא יקבע מראש שאדם פלוני יעשה איקס. כיוון שזה תלוי בבחירה החופשית שלו. ולמרות שמשל ישעיהו הנביא אמר שהילדים של חזקיהו מלך יהודה יהיו רשעים, אז אין הכוונה שכל מי שיוולד מחזקיהו יהיה רשע, אלא שבן בניו יהיו רשעים. אבל כל אחד יכול לבחור אם להיות רשע או לא. זה דעת הרמב״ם. אז הרמב״ם יצטרך להסביר גם כן. יכול להיות שהוא יגיד יושיהו שמו, לא שזה הנביא אמר, אלא שזה מחבר ספר מלאכים שמוסיף את המילים האלה. הנה, מה אמר הנביא? הנה בן נולד לבית דוד, ואז כאילו אחר כך מחבר מלאכים, כלומר הנביא ירמיהו הוסיף יושיהו שמו כי הוא חי אחרי שזה קרה, ואז הוא אומר הוא ישרוף עצמות אדם על המזבח. ככה נצטרך הרמב״ם להסביר. שאם לא כן באמת יחושי על הבחירה החופשית, או שנאמר שבמקרה ההוא נתלה הבחירה באמת מיושיהו כיוצא מן הכלל, כי הרמב"ם אומר שיכול להיות כיוצא מן הכלל שתינתל הבחירה החופשית מן האדם. יש מצרים כאלה. עכשיו, זאת דעת הרמב"ם. השאלה מי צודק? הרמב"ם כמובן, תמיד הוא צודק. יש לנו רק בעיה אחת, כי גם הרב קוק תמיד צודק, ואז תהיה השאלה, אם היא תהיה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרב קוק, יהיה לנו סתירה בין שניים שתמיד צודקים. אבל חוץ מהמקרים האלה, אפשר לומר בוודאות, הרמב״ם תמיד צודק. עכשיו, הייתי רוצה פה להרחיב את הנקודה הזאת. להביא לכם שני רעיונות שבעצם המשך דעתו של הרמב״ם. האחד, מה שאמר רבי צדוק מלובלין בנושא הזה, השני מה שאמר הרב קוק בנושא הזה. נשתדל לקצר, אבל להגיד לכם את הדברים בקצרה. רבי צדוק מלובלין חידש שיטה שלמה בנושא הידיעה והבחירה. הוא אמר שבעצם הרמב״ם, בזה שהוא אמר שאין שאלה, ושחרר אותנו מן הלחץ לתת תשובה כיצד הידיעה והבחירה מסתדרים אחד עם השני, אז בזה הרמב״ם נתן לנו עכשיו, הכפיל לנו את קריאת התורה. עד עכשיו חשבנו שאנחנו צריכים לקרוא את התורה או מתוך ההנחה שיש בחירה חופשית, או מתוך ההנחה שיש ידיעה אלוהית. עכשיו אומר רבי צדוק מלובלין, אתה יכול לקרוא שאתה רוצה. אתה יכול לקרוא מתוך ההנחה שהאדם הוא בן חורין, אבל בזמן שאתה קורא את התורה ככה, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא, כלומר אל תזכור את זה שהקדוש ברוך הוא יודע מראש. עכשיו אתה יכול לקרוא מחדש את כל התורה כולה מתוך ההנחה שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש, אבל כשאתה קורא ככה אל תזכור שהאדם הוא בן חורין. ואז יוצא לפי זה שאנחנו יכולים לקרוא את התורה פעמיים. אתן לכם דוגמה פשוטה. אפשר לקרוא את התורה מההתחלה אל הסוף ומן הסוף להתחלה. אם נקרא מההתחלה אל הסוף, כמו סרט, אין שם להתגלגל אותו בצד אחד, שם להתגלגל אותו בצד שני. לפי הבחירה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני דורש לא לעשות פסל. מי שיעשה פסל ויעבוד לו, אני מאוד אכעס. סוף שידור. מה עשו בני ישראל? עשו פסל, השתחררו לו. הקדוש ברוך הוא מאוד כעס, ואז נשברו הלוחות הראשונים, אחר כך הקדוש ברוך הוא התפייס, ניתנו לוחות שניים. כותרת לכל הסיפור היפה, לוחות שניים בדיעבד. בסדר? עכשיו בואו ניקח את אותו סיפור הפוך. נקרא לסיפור לוחות שניים לכתחילה. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לוחות שניים, אבל אי אפשר שיהיו לוחות שניים בלי שיהיו ראשונים נשברים, ואי אפשר שיישברו בלי שתעשה עבירה מצדיקה את זה. ולכן היה מוכר גם להיות שהקדוש ברוך הוא גם יצווה שלא לעשות פסל ומסכה. יוצא לפי זה שעשיית העגל הייתה מוכחת מראש, כי הקדוש ברוך הוא רצה לתת את הלוחות השניים. בסדר? שני סיפורים, שני אמת, ואי אפשר, לא מוכרחים לאחד את שניהם באותה תפיסה. נגיד לכם משל ששמעתי פעם ממני עם פרופסור רוזנברג. הוא אמר, העולם דומה מבחינה זאת לפאזל. פאזל, מצרף. חתיכות כאלה של ציור, שהילדים משחקים עם זה, ואז מחברים את החתיכות, יוצא ציור מאוד יפה, אבל בסוף הציור רואים, אה, יש חתיכה ששכחתי להכניס. סימן שהחיבור לא היה נכון. צריך לפרק את כל הציור, להכניס את החתיכה החסרה, ואז מכניסים אותה, באמת היא חלק מציור אחר לגמרי, אבל יש חתיכה אחרת שחסרה. זאת אומרת שאפשר להסתכל על העולם באופן דו-ערכי. אפשר להסתכל מצד הידיעה, אפשר להסתכל מצד הבחירה. עד כאן הרעיון של רבי צדוק מלובלין. אני רוצה קצת להרחיב עוד נקודה אחרונה, איך שהרב קוק למד את זה. הרב קוק קושר את שאלת הידיעה והבחירה לשאלת התשובה. איך אדם חוזר בתשובה? הרי אפשר לומר שהאדם אחראי על המעשים שלו. אדם אכל מסטיק בטעם מנטה, בלי הכשר של הרבנות הראשית לישראל, הוא עבריין. מגיע לו על זה עונש. למה? כי הרי יכולת לא לאכול את המסטיק הזה, ובחרת בחירתך החופשית לאכול אותו. מגיע לך עונש. ההבנה הזאת בנויה על הבחירה החופשית. מצד שני, אומר הרב קוק, יכול אדם לבוא ולומר, שמע, ריבונו של עולם, הלא הכל בידיך. ואתה רצית שאוכל את המסטיק הזה. אז מה אתה בא אליי בטענות בכלל? אומר הרב קוק שהקדוש ברוך הוא מקבל את הטענה הזאת, אבל במקום אחד הוא לא מסכים. נכון, אני גזרתי עליך שתאכל את המסטיק, אבל למה רצית? תחזיר לי את הרצון. זאת אומרת, תחזור בתשובה מן הרצון הזה. תחזור בתשובה מזה שרצית לאכול את המסטיקה בתאמנתה בלי ההשגחה של הרבנות. כאשר אתה מצטער, אז אני מוכן לקחת את המעשה הזה עליו ולצרף אותו אל הידיעה. זאת אומרת, לפי זה, בטרם חזר האדם בתשובה, יהיה האדם נתון תחת עול הבחירה. משעה שחזר בתשובה, כל המעשים הרעים שלו נמסרים אל הידיעה. והרב קושר את רעיון הידיעה והבחירה לאפשרות התשובה של האדם. כמובן, בכל הדברים האלה יש עוד המון 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 מה להתבונן. ומה? זה נמסר ברשות הידיעה. אומרים, נכון, החטא הזה לא היה שלך, הקדוש ברוך הוא עשה אותו. תהיה יכול. אבל זה רק אחרי שאתה חוזר בתשובה ממנו. מה?
זה טוב במקרים של חטא מרצות.
כן. למה? כשאם מנשה מלך יהודה היה אדם רשע, כן? ובאמת חזקיהו ראה ברוח הקודש שבנו יהיה רשע. אחר כך מנשה חוזר בתשובה. אז כל זמן שהוא לא חזר בתשובה אנחנו אומרים לו, תשמע, אתה אחראי. למה אתה עשית את הרע בעיני השם? טוב, זה הסברנו לפי הרמב״ם, שאין הכרח שאותו בן ספציפי יהיה רשע. בין הבנים של חזקיהו, אחד יוצא רשע. למה בחרת אתה להיות זה? אחרי שמנשה חוזר בתשובה, הוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, נכון שזה היה בנבואה של ישעיהו? אז תמחות. מה אתה אומר? אז מי שלא חוזר בתשובה, זה תחת העול של האחריות שלו, של הבחירה החופשית.
זה אני יכול להגיד, בוא נחזור
בתשובה, זה לא... לא, זה הנקודה. התשובה היא המעבר מן הבחירה אל הידיעה. זה דרך של... אני אמרתי לכם, אפשר פה להרחיב בלי סוף, אבל השעה כבר היא 10:30, ואני חס על רובה דירובה של הציבור, ותן החכם ויחכם עוד, ואולי בהזדמנות עוד נמשיך בנושא הזה. שלום. Thank you.